ברוכים הבאים לכולם. אנחנו בסיורים שלנו בעזרת השם מנסים לברר ולהזכיר לנו באופן פשוט שהחוכמה שאנחנו לומדים אותה, החוכמה האלוקית, היא לא חוכמה שהיא מנותקת מהמעשה. כלומר, כל הסיורים מבוססים על עצם העובדה שהחוכמה האלוקית היא חוכמה פועלת. יש לה תכונה מיוחדת שהחוכמה הזאת משנה את סדר הדברים כאן בעולם שלנו. כשהאלוהי יורד לרובד האנושי, הוא פועל. אנחנו אומרים בתפילה, כולם בחוכמה עשית. כלומר, החוכמה היא לא חוכמה כמו שאנחנו מתארים לעצמם. יש חוכמה ואחרי זה יש לי איזה מעשה. החוכמה האלוקית היא חוכמה שהיא פועלת, יש לה מנגנון מיוחד שמאפשר לה לפעול. היא לא פסיבית, היא אקטיבית. זה לא איזה חוכמה שעומדת כאן באוויר וכל מי שרוצה קולט אותה ועושה משהו איתה. החוכמה הזאת פשוט היא חלק מהחיים. זה מין כוח שמחיה ופועל. החוכמה תחיה את בעליה, אומר שלמה המלך. בשביל האדם זה קשה להבין את הדברים האלה, כי בשבילנו חוכמה זה איזה מין דבר מופשט שאין לו בכלל קשר למעשה. כאן החידוש הוא שהחוכמה האלוהית היא לא דבר כזה. החוכמה האלוהית היא עצם החיים, היא הבניין עצמו, היא המעשה עצמו. כל מה שנעשה בעולם הזה נעשה דרך חוכמה, והאור הזה מתייחס לכל רובד ולכל מדרגה שבטבע. הטבע שלנו מלא מהדומה, מהצומח, מהחי והמדבר, מאותה חיות. זה לא מנותק. הדבר הוא מציאותי, הוא כאן בעולם שלנו, הוא חי. וכדי להשיג את החוכמה הזאת, אנחנו פשוט צריכים להיות שותפים. כלומר, אם אני מפתח מנגנון, שאנחנו לומדים אותו לאט לאט, אז אני בעצם חש, והחוכמה הזאת עוברת דרכי כדי להתנס עוד יותר. זאת אומרת, אני הופך להיות שותף למעבר של החוכמה הזאת שהיא פועלת. אז אני אומר לה, אם את כבר פועלת, אז אני רוצה להיות אחד מהשותפים שלך, תעברי דרכי. ואז כשזה עובר דרכי, אני הופך להיות שותף לאותה חוכמה. כשזה עובר דרכי, כמובן, לא רק שאני משתתף בפעולת החוכמה, אלא שגם אני נהנה מאותו מעבר של האור. כשהאור עובר דרכי, אני הופך להיות יותר מוסרי. אני הופך להיות יותר הוגן. הדיבור שלי משתנה. היחס שלי לזולת משתנה. כך אני רואה שהחוכמה היא באמת עוברת דרכי. אם החוכמה עוברת דרכי ואני לא משתנה, משמע שזה לא עובר דרכי. אי אפשר לצאת משיעור שהוא שיעור שבאמת מעביר חוכמה ולא להשתנות. אין דבר כזה. החוכמה הזאת, עוד פעם, היא חוכמה פועלת. ברגע שאנחנו לומדים את החוכמה הזאת, היא פועלת, היא משנה דברים בפנים. ולכן הפעולה הזאת זה לא כפייתי בכלל. זה פשוט חלק מהמנגנון. המנגנון הזה ברגע שאתה נוגע בו הוא מחיה אותך, הוא משנה אצלך דברים ואתה הופך להיות טוב יותר, בריא יותר, מאושר יותר, כי אתה מאשר יותר. כלומר, אדם מוסרי זה אדם שהוא ישר, שהשם עובר דרכו באופן ישר, בלי כל מיני תחבולות. כן? רגלי עמדה במסור, ככה כתוב בפסוק. רגלי עמדה במישור, זאת אומרת שאני אדם ישר, אז אני בעצם, כן, הצד המעשי, רגלי. מישור זה דבר שהוא בלי עליות וירידות, כן? כלומר, השכל העליון ממלא את כל הפרטים של החיים שלי. היום, אמרתי לכם שאנחנו קצת מתקדמים לאופן הרבה יותר רחב. השיעור הגדול, כן? אנחנו מנסים לפתח אותו כאן, בסייעתא דשמיא, הוא בעצם על נושא הגאולה. אנחנו מדברים כאן על תורה שהיא גואלת. כלומר, אם אני מדבר על תורה שהיא פועלת, מהי הפעולה שאני כל כך צריך לה? הגאולה. כלומר, כשאני לומד את התורה הזאת, זה לא סתם עוד איזה ידע, כאילו שקראתי חלק מעיתון. יש לי עוד איזה מין קטע שקראתי ועכשיו אני יודע מה שקרה באמריקה. לא. כל קטע שאני אוכל, כי הלימוד זה כמו אכילה, אני מפנים, וכשאני מפנים את הלימוד הזה, הלימוד הזה פועל דרכי, כלומר אני הופך להיות חלק מהגאולה עצמה. גאולה זה לא רק מלך המשיח, גאולה זה שכל היקום, כל הקוסמוס, כל כולו חוזר, עולה למדרגה של מודעות הרבה יותר עליונה. אנחנו לא מדברים על גאולה של עם ישראל בלבד, צריך לא להתבלבל בדברים האלה. גאולה עוברת דרך עם ישראל, כי הוא הכלי המיוחד לזה, אבל היא פועלת לכל העולם כולו, ולא רק לבני האדם. הכל עולה במדרגה. בזמן הגאולה הסופית השלמה, אפילו בעלי חיים לא יהיו בעלי חיים של היום. הכל עולה במדרגה, כלומר, בעל חי של היום תהיה לו מודעות, כן? הרבה יותר גבוהה ממה שהוא היום. וגם אנחנו היום, המודעות שלנו תהיה הרבה יותר גבוהה. כלומר, כשעליתי, העליתי איתי יחד את כל היקום כולו. הכל הופך למדרגה גבוהה יותר.
אבל זה גם
כאן בגלל המתחום. עם ישראל הוא המנגנון שמגלה את הדבר הזה. כשאנחנו לא פועלים, עם אל, אז מה קורה? מבחינתו, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק את המנגנון, המנגנון הזה מפסיק, הוא יורד, אבל במקום להופיע דרך הצינור המתאים לו, אז הוא הופיע דרך צינור אחר. כלומר, מלכותו מתגלה בעולם דרך צינור אחר. מה זה הצינור האחר? מלחמה. המלחמות הם הצינור הלא נכון, אבל הקיים, של גילוי מלכותו. ולכן אומר הרב קוק זצ"ל, כשיש מלחמות גדולות בעולם, מה קורה בעצם? מתגלה אורו של מלך המשיח. למה אתה חושב להתגלה דרך מלחמה? בגלל שזה יאמור להתגלות בצורה אחרת, טבעית יותר, מתאימה יותר לטבע שלנו, ומכיוון שלא עשינו זאת כראוי, אז הגאולה לא יכולה להתפסק. הקדוש ברוך הוא לא גומר, לא מפסיק את פעולתו, הוא לא מפספס את בריאתו. אנחנו הולכים לתכלית. יש מקומות כאן, אפשר להתקדם. ולכן אף פעם לא מפסיק. יש לנו הגדרה אחרת של אדם מוסרי. מה זה אדם מוסרי? אדם מוסרי זה אדם שאפשר להעביר דרכו את אותו כוח עליון, את אותה חוכמה אלוהית, כן? את אותו מוסר קודש. אין מוסר אנושי, אין מוסר אנושי, זה לא קיים, המוסר הוא אלוהי. ברגע שהמוסר האלוהי עובר ואני כאדם מוסרי מקבל, כלומר מוסרים לי, כי עשיתי עבודה כלשהי, אנחנו לומדים את זה לאט לאט, אבל אני מסתכל בזה, אני פשוט מוציא לפועל את מה שבכוח, אז אני הופך להיות שותף לבורא. ואז אני בעצם מגלה בעולם הזה, כן, אז זה לא דתי, אני לא מדבר על דת עכשיו, אני מדבר על כל הפעולות האינסופיות של האור העליון, שעובר דרכי כאדם מוסרי עם המוסר האלוהי הזה. כמובן יש כמה דברים שאסור לפספס, כי לפי, כן, אמות המידה שלי אני יכול להתבלבל, אני יכול לחשוב שהמוסר הוא כזה, לא כזה, אין מוסר אנושי, המוסר הוא רק אלוהי. אז אני צריך ללמוד מה זה המוסר הזה, זה לימוד שלנו. אנחנו לומדים מהו המוסר האלוהי כדי להיות שותפים, להוציא את זה לפועל, את מה שהשכל העליון, כן, כבר קבע בעולם. כמו שבנשמתי, הפנימי, יש דבר הכל. אז מה באתי לעשות? פשוט להוציא את זה מבפנים כלפי חוץ. כשאני מוציא את הדברים מפנים כלפי חוץ, אני חי את הדברים באופן מאוד טבעי, אין טבע יותר גדול מאשר הנשמה שלי בתוכי. זה הטבע האמיתי שלי. כשאני בורח מהפנימיות שלי, מהזהות האמיתית שלי, אבל אני פשוט בורח מהחיים.
כשאני מתקרב יותר ויותר לאני הפנימי האמיתי הזה, זאת אומרת לנשמה האלוהית שנעתה בתוכנו, אלוהי נשמה שנתת בי תאורה, ברגע שאני מתקרב לזה, אז זה מה שמתגלה. זה מה שאני פועם. וכמה שאני יותר שומע לנשמה הזאת, אז זה מה שיוצא החוץ. היום אנחנו נלמד על היחס הנפשי ודרכי ההנהגה. כן? רבתא ושליטא. לב, כן, לב בוסר בחלקו של חברו. היחס הנפשי ודרכי ההנהגה בהסברה ובמעשה לדורנו שונים הם מכל דור. שלב ראשון, אי אפשר לדבר עם הדור שלנו כמו שמדברים עם הדור של לפני 50 שנה. אי אפשר לדבר עם דור של לפני 50 שנה כמו עם דור שמדברים לפני 200 שנה. כשמשה רבנו נכנס לארץ ישראל, לא נכנס, אבל כשהוא עומד להיכנס לארץ ישראל הוא חושב שהוא עדיין ניכנס אולי. למה הוא לא נכנס? אומרים חז"ל, בגלל שהוא מכה בסלע במקום לדבר עם הסלע. מה זה כל כך חמור? הרעיון הפנימי הוא שהדור שנכנס לארץ לא צריך להכות בו, צריך לדבר איתו. זה מדרגה אחרת. כשיצאתם ממצרים, הדור הזה היה ילד. ילד קטן, לפעמים אתה נותן לו מינינו, ואז הוא מתקדם, אתה מחנך אותו. אבל הדור שאחרי 40 שנה כבר עומד להיכנס לארץ ישראל ואתה מכה בו, אתה כבר טועה בהנהגה. התבלבלת ביחד שיש לך לאותו מנגנון. אתה עכשיו מדבר עם עם מבוגר, בוגר, די בוגר. אתה לא יכול כבר דרך נקות. בגלל שהתבלבלת, כן, אני מגזים בכוונה תחילה, אתה לא ראוי להדריך. תגמר. כלומר, אנחנו היום צריכים לראות מזה. איך אני היום כמחנך צריך להתייחס לדור שיש לי מול העיניים? אני לא יכול לדבר איתו כמו שדיברתי איתו לפני 30 שנה, 40 שנה. הוא לא ישמע אותי. הוא פשוט עובר לידי. ואני עובר לידו. ופספסתי. יש לעמוד על אופיו של הדור. אני צריך ללמוד את האופי של הדור. זה לימוד רציני. מה הדור הזה מחפש, מה חסר לו ומה יש לו. על גדולתו הפנימית. אני לא צריך לזלזל בו. רוב האנשים מזלזלים בדור הזה. הדור הזה, תמיד, כן, תמיד אומרים שהדור שלפני היה הרבה יותר טוב. כל החיים שלי שמעתי אותו דבר. ואני בטוח שלפני 300 שנה, אלה שהיו אומרים, אתה לא יודע מי זה היה הסבא שלי, היום אתם כלום. אי אפשר לומר דברים כאלה. אסור לומר דברים כאלה. זה זלזול במי שיש לך מול העיניים ואתה לא יודע מי יש לך מול העיניים. וחז"ל בתורה הגואלת אומרים לנו הפוך, הדור שלנו הוא דור גדול מאוד, אל תזלזל בו. אנחנו צריכים לדעת וללמוד את הגדולה הפנימית שיש בדור הזה, עד כדי כך שהוא כל כך טבעי שהוא מתפרץ החוצה, שהוא כל כך טבעי שיש לו חוצפה. החוצפה זה הדבר הכי מפריע לדור הישן במרחוב. אבל צריך לשאול את השאלה, אם הילד הקטן הזה של הדור החדש הוא חוצפן, כנראה שיש משהו. אני רוצה לדעת מאיפה הכוח הזה. אני לא מתייחס עכשיו אם זה הפריע לי מה שהוא אמר או לא, אבל החוצפה הזו זו עוצמה, זה מנוע. מאיפה זה מופיע? מאיפה זה נובע? מה נותן את הכוח להיות חוצפן? כן, אנחנו לאט לאט לומדים את זה. מחד גיסא, גדולתו הפנימית מחד גיסא, ועל יסוריו ולמבטא נפשו הגלויים מאידך גיסא. כל מה שיוצא החוצה, איך הוא רואה את הדברים, איך הוא מביט בדברים. ורק מתוך כך לסלול דרכים לרומם את הדור להשפיע ולפעול עמו. אני צריך לרומם את הדור, אני לא צריך להכות בו. אי אפשר להכות בדור הזה. לזלזל באנשים ותמיד לומר להם, אתם לא ראויים לגאולה, הדור הזה כבר הלך לאיבוד, כל הערכים מתו, אין כלום, לא עושים כך. צריך לבנות את זה מחדש. ולפעמים כשהערכים אכן מתקלקלים, לפחות לראות עינינו החיצוניות,
אנחנו צריכים לדעת מאיפה זה בא. כשאתה לומד תורה יותר פנימית, אתה מבין מנגנונים שהתורה החיצונית יותר לא מבינה. אתה יודע לפעמים שכשאתה מפנה גב למישהו, זה לא שיש ניתוק לגמרי, זה פשוט אתה עובר משלב אחד א' לשלב הרבה יותר גבוה, שלב ב', אבל בינתיים במצב של המעבר הזה אתה רואה מין ניתוק, אתה רואה מין התרחקות, אתה רואה מין סתירה, אתה רואה הסתר פנים. זה לא נכון, אתה פשוט אין לך סבלנות, כי אתה רואה רק חלקי תהליך. הרי אנחנו יודעים שכל תהליך הוא בנוי בצורה כזאת. אם אני לא רואה כל התהליך בגדול, אני יכול להתבלבל ולחשוב שחלק מהתהליך הוא כל המהות, ואני טועה כל החיים שלי בדברים כאלה. דוגמה קטנה, פסח זה שבועות. בפסח אומרים לנו חכמים, וראינו את זה, יש גאולה שהיא מחוץ למערכת שלנו, כלומר גאולה שבאה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא בא ומוציא אותנו ממצרים. אנחנו לא ראויים לגאולה הזאת, אנחנו לא מוכנים לגאולה הזאת בכלל, אנחנו ב-49 מדרגות של תומעה, כך אומרים לנו חכמים. אז איך אתה יכול לחלום על גאולה ב-49 מדרגות עקבי כך, שאם היינו מחכים עוד קצת, כמו שאמרנו בהגדה, לא היינו יוצאים, אנחנו בנינו, בני בנינו, משובדים לפרו במצרים עד היום. אז איך יצאנו? אז מצד אחד אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, כן, בא ומוציא אותנו מהמצב הזה. אני חוזר למה שאמרתי מקודם, הקדוש ברוך הוא לא מפספס את תהליך בריאתו. אתה רוצה לעזור? בבקשה. אתה לא רוצה לעזור? הוא ממשיך, הוא עושה את זה בלעדיך, איתך או בלעדיך. רק אתה פחות שותף או יותר שותף? כשאתה יותר שותף אתה פחות סובל? כשאתה פחות שותף אתה יותר סובל, כי הדברים נעשים בלעדיך. בכוח. אז הקדוש ברוך הוא בא וגואל אותנו. גואל אותנו שלא מצידנו. אין לנו שום דבר. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ואת ערום ועריה. ערומים ממצוות, ערומים מכל דבר. אין לנו אפילו איפה שהקדוש ברוך הוא יתלו את הגאולה הזאת. מלווה לנו כסף ואין לנו בכלל במה להחזיר. והנה, יש לנו 49 ימים עד חג השבוע. ספירת העומד. בחג השבועות מה קורה? הפוך. אני בניתי את כל המנגנון, אני עליתי במדרגה, אני הסתדלתי, חיכיתי, ציפיתי, וזה כל עניין ספירת העומד, לספור כל יום כמה זמן מרחיק אותי מהדבר שברחתי ממנו וכמה זמן מחבר אותי, כן? הרי זה לא ספירת תם. מה זה לספור? מה פתאום התורה הקליטה מהיום תופרים? מה אתה סופר? על מה? על מה ולמה אתה סופר? מה יש לספור? אלא יש כאן רעיון פנימי מאוד שהתורה בא לומר לנו, שיש בחיים שלנו צורך לספור, כלומר להבין שיש תהליכים, שיש התקדמות, שיש הדרגתיות בחיים שלנו, לא הכל בא בבת אחת, והדברים צריכים לבוא בהדרגה, כי אם הם באים בכוח יציר גדול מאוד, זה לא אני, אין לי כלום בזה. לכן בפסח, למרות שהאור היה גדול, למרות שהגאולה היא מאוד גדולה, היא לא שייכת לי. היא לא שייכת לי. למה היא לא שייכת לי? כי היא נתנה לי חינם. וכל דבר שאני מקבל חינם, אין לי תפיסה בו. רק הדברים שאני עובד כדי לקבל, אז אני בעצם שותף. אחד השבועות כתוב, תורה מפי הגבורה שמענו. זאת אומרת שבחג השבועות יש גבורה. מה זה גבורה? הסתגלות של האדם. מלהיות גיבור, אני מסוגל לקלוט משהו מהתורה האלוהית הזאת. אז בין פסח לשבועות יש לנו הבדל גדול. בפסח הייתי במצב של חינם, בשבועות יש לי עכשיו קניין. זה שונה לחלוטין. ולכן, יש לי פעם אחת פסיביות, ויש לי אחר כך אקטיביות. אני מנקה את עצמי, אני בונה את עצמי למנגנון הזה של חג השבועות. ובחיים שלנו תמיד זה ככה. בהתחלה יש לנו איזה מין אור גדול שניתן לנו חינם, והקדוש ברוך הוא מוריד לנו את האור הזה. כן? אבא ואמא מנסים לקחת את הילד, נותנים לו יד, ופתאום מוזבים לו את היד. אז הילד שלא מבין, הוא אומר, עזבת אותי, יש לי יותר פנים עכשיו, אני הולך ליפול. ואבא והאמא אומרים לו, כן, אתה תיפול, אבל אתה תקום. אני עושה את זה בכוונה, כדי לאפשר לך ללכת מעצמך. אז תמיד נותן לך את היד, אתה לא תגדל. אתה תמיד תלוי בי, וזה לא בריא. אז העזיבה הזאת במרכאות היא עזיבה של לצורך הגדלה של הבניין. אני לא עוזב אותך כדי להעניס אותך, אני עוזב אותך כדי שתתגעגע, כדי שתתאמץ לחזור למדרגה ועוד יותר גבוה ממנה. בכל דבר יש ככה, כן, עניינים של מידה, אותו דבר. ההתנתקות הזאת היא בעצם הכנה לחיבור הרבה יותר גבוה. שאם לא היה ההתנתקות הזאת, אז לא היה חיבור באותו רצון, באותה תשוקה, באותה אהבה. החידוש הוא יותר גדול בגלל שיש המתנה ממה שקיבלת חינם ויש לך, כן, את הלחם בתוך הסל, כמו שאומרים חז"ל. אז זה יותר מדי פשוט. אז לפעמים אתה לא יודע מה הערך של הדבר על כל עוד ויש לך אותו. אז לפעמים מורידים לך אותו. וברגע שמורידים לך אותו, אתה פשוט מתגעגע ואתה אומר, אוי ואבוי, לא הבנתי שזה היה פה. זה המצב, זה הבניין. אז בעיניים פנימיות, אנחנו צריכים להבין את הדור שלנו. הדור שלנו היום הוא דור מאוד מיוחד. מאוד מיוחד, ואנחנו צריכים ללמוד אותו כדי ללמד אותו. כלומר, אני לא מוזגת לתלמיד כמו זה אחד שיודע, והוא חסר, ואני בא וזורק לו מידע. אין דבר כזה. אני כרב, כן, צריך ללמוד את התלמיד לפני שאני מלמד את התלמיד. אני צריך לדעת מי יש לי עסק, מי זה הדור שיש לי היום, איך אני מדבר אליו. אחרי זה אני מתחיל לדבר אליו, לא לפני. בפרק ל"ו ביחזקאל מפורש סדרה של הגאולה. סדר הגאולה מפורש ביחזקאל. הבא בדרך הטבע, כלומר יחזקאל בא, הנביא יחזקאל אומר לנו שהגאולה היא דבר מאוד מאוד טבעי. יש לה סדר, סדר טבעי של הגאולה שהוא, וזה חשוב, לא אונס את הטבע, אלא משתמש בטבע ומכבד את הטבע. וזה אנחנו צריכים ללמוד בחיים שלנו, יהדות, תורה, דת. זה לא נגד הטבע. אם זה נגד הטבע, זאת אומרת שהדת שלך לא טובה. אם אתה מתנגד לטבע, זאת אומרת שהיהדות שלך, אתה לא חי אותה כמו שצריך לחיות אותה. אתה טועה. הרב קוק מסביר לנו בישראל בתחייתו ובכל מיני מקומות שהיהדות בארץ ישראל היא יהדות שמכבדת את סדרי הטבע. הפוך, כשאתה לומד את התורה, אתה מתחיל לראות את כל האלוהי שבטבע בכל דבר ודבר. אתה כבר לא פוחד מהטבע, אתה גם לא תפחד ממי ששונה ממך. כשאתה בורח מאדם שבמרכאות לא נראה לך דתי, יש לך בעיה. יש לך בעיה כי אתה פוחד בעצם מכל מה שלא נכנס למגירה שלך. אתה לא מכבד. כשאישה מופיעה אצל הרב שלי קצת חשופה, והתלמיד אומר לרב, תראה את האישה הזאת באה להחטיא אותנו, אז הרב שלי אומר לו, מסכנה חמלה, אצלך הבעיה, לא אצלה. ואחר כך אותה אפשר לדבר איתה, אבל יש לך בעיה. יש לך בעיה. בגלל שיש לך בעיה, אתה כל כך פוחד מכל דבר ודבר. אותו דבר בטבע. הטבע הוא הדבר הכי, הכי 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 אלוהי שיכול להיות, רק הוא מסתיר. לכן העולם נקרא העלם. העולם מלשון העלם. זה פשוט מעטפת של אלוקות. כל דבר בטבע זה אלוהי. אני חוזר למה שאמרנו בתחילת השיעור, האלוהי, החוכמה האלוהית היא חוכמה פועלת. זה הכל חי. אני לא רואה. זה לא אומר שאני צודק. הכל חי. אז הגאולה זה הדבר הכי גבוה שאנחנו מספים לו, לגאול זה פשוט להוציא את כל מה שיש לי החוצה, את העני הפנימי שלי לחיות אותו בחוץ. אתם לא רוצים את זה?
כולם רוצים את זה. זה להרגיש את השלמות הזאת. זה נקרא גאולה, פשוט מאוד. זה להרגיש כיף ולהיות ברוגע, בשמחה, באושר. האור הכי גדול שאני יכול להיות בלי דאגות פנימיות, זה נקרא גאולה. אתם מפחדים מהמילים. אנשים מתרגמים לנו גאולה, כאילו לא יודע מה זה אפוקליפס. גאולה זה להיות עם העונג הפנימי כלפי חוץ ולחיות בשקט, בשמחה גדולה, להיות מאושר תמיד. זה לא חשוב. זה מתוך הגאולה הכללית. מתוך הגאולה הכללית יש את הגאולה הפרטית הזאת. דרך אגב, אין דבר כזה גאולה פרטית. רק מי שהשיג את המדרגה של הכלל, אז הוא חס בגאולה הזאת.
אבל הוא גם
סובל
לראות שזה לא
כל כך פשוט, כן. יש מדרגות מדרגות. לפעמים את כותבת לאיזה צדיק, והצדיק כותב לך, הגאולה בפתח. ואת מחכה עוד 20 שנה, המשיח עוד לא בא. מה זה הגאולה בפתח? אצלו זה בפתח, זה פה. הוא מדבר בעיניים שלו, הוא רואה את הדברים, הוא חש אותם, הוא חי אותם. כלומר, כל עוד ואנחנו אנשים פרטיים, אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה. והתורה מרחיבה אותנו, מרחיבה את דעתנו. כשהיא מרחיבה את דעתנו, היא מרחיבה את בחירתנו. תדעו לכם שכל תורה שהיא תורה כפייתית, היא לא נשארת אצל האדם. היא רק מפחידה אותו לכמה רגעים, וברגע שהוא חוזר אל עצמו, הוא בורח מזה. התורה היא בחירית. אם אתה לא בוחר בתורה, אם אין לך דעת בחירית בתורה, תורה שלך לא תשאר. לא צריך להעמיס עומס של ידע לילדים, אלא צריך ללמד אותם לרצות, להסתוקק. זה החינוך האמיתי. אני לא בא וזורק אינפורמציה. אני רק מחדד את הרצון שלכם לקבל יותר. זה החינוך. אשר, אם לא, זה נקרא אילוף, זה לא חינוך, כן? אפשר לאלף כלבים, כן? אל תביאו, כן? יש כאלה שלא מבין את עברית, אבל אני צריך לתרגם לפעמים. אז, זה העניין. הגאולה באה בדרך הטבע, אשר תכונתה היא שהיא צומחת ועולה בהדרגה. זה הכלל הראשון שלנו. כלומר, הגאולה זה לא דבר פתאומי, זה דבר הדרגתי, ואני צריך לכבד כל שלב ושלב בגאולה הזו. זה מלמד אותנו, כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. לא לחכות רק לשלב הסופי של הדברים, אלא כל רגע ורגע אני נהנה ממנו. אם אני לא חי בכלל בעובד, אני תמיד מחכה ליום ההוא. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כן? מה אתה עושה בהם ככה? אתה מת, 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 אתה תחיל? זה לא ככה. אלא אתה חי, חי יותר, חי יותר, חי יותר, חי יותר וחי יותר. עד היום ההוא. אם לא, זה לא גאולה. אז כדי כך שאנחנו מחנכים דור, שכל מה שיש בהם אתה לא שווה כלום, עד שנגיע למקום. מה שזה לא נכון. כל שלב שמקרב אותי לדבר הזה הוא חלק מהדבר עצמו. כלומר, עכשיו, בדוגמה שהיינו מקודם, אני רוצה עכשיו להגיע לחג השבועות. כל יום היום מספירת העומר הוא חלק שאני צריך לטעום כבר את חג השבועות. זה לא שזה יום שרק אני סופר כדי להגיע לאותו מקום והיום לשווה כלום. זה מחלה. זה מחלה. כי אני חי רק בכותל. שנקרא שבועות, או בכותב האחורי שנקרא פסח, זה כל מה שבאמצע כלום. ואנשים חיים ככה. אנחנו מבזבזים את חיינו בצורות כאלה. אני לא נהנה ממה שקורה עכשיו, אני רק מחכה לזה. וכשאתה כבר בזה, אתה מחכה עוד למשהו אחר, אתה אף פעם לא חיים. עכשיו, או בעתיד או בעבר. אז האנשים שכבר התבגרו הם בעבר, כי כל הזיכרונות שלהם, כל פעם שאתה מדבר איתו, אני ל-30 שנה הייתי ככה, מספר לך סיפורים של זה. או אחד אחר אומר לך זה בעתיד בעזרת השם, אני שמה וזה וזה וזה, מה אתה? מה אתה? לא כלום. ואז זה בונה דור של שפיטים, רק של שפיטים. אתה צריך להגיע לאיזה שפיט של אדרנלין, חוויות מאוד מאוד חזקות, כי אם אין לך את החוויות האלה היום יום הוא מת,
מחלה גדולה מאוד.
הכל בהדרגה, הן בבניינה הממשי של האומה והן בבניינה הרוחני, ולכן אנחנו בדורות אנחנו צריכים לכבד את הקצב. אני צריך לכבד את הקצב של העם שלי, של הטבע. אי אפשר להגדיל דברים באופן לא טבעי. אני לא יכול לזרז תהליכים שאסור לזרז אותם, כי אתה לא מכבד את הקצב של השני. זה חוצפה, זה גאווה. יש לכל דבר קצב. אני לא יכול להגיד לילד בן 3 יהיה כבר בן 20, נמאס לי כבר. אני לא יכול תינוק שנולד להחביר לו בשר בפה, הוא חייב לאכול במינון מאוד קטן, לשתות חלב בטמפרטורה מאוד מדויקת.
תחנות תחנות, מדרגות מדרגות, נמשכת ועולה דרך גאולתנו זו. תחנות ומדרגות בקודש ובחול, זה לא רק בקודש. אם אני לא מכבד את החול, אם החול בשבילי זה זלזול, אז אני לא יכול לבנות עליו קומה של קודש.
אם ילד קטן לא גודל עד גיל 3, 4, 5 בחול מוחלט בלי קודש,
אני לא יכול אחרי זה על הבניין הזה לבנות ילד נורמלי.
כי רציתי לשרוף לו את המדרגה של החול, אני רוצה שהוא יהיה קודש בגיל שנתיים.
אתה לא נורמלי,
הוא צריך בגיל שנתיים לשחק עם ילדים, הוא צריך לרוץ עם מקלות ועם גלגלים ולא יודע מה, ולטפס על העצים. זה לא זמן של קודש, זה זמן בניין החול שלי שהוא מחויב המציאות. אם אתה לא נותן את השלב הזה, אתה תעורף את הילד.
מספר שלבים מסוימים בפסוקים שם בתהליך הבניין הרוחני, תהליך התשובה. כלומר, אנחנו מדברים על חזרה, זה נקרא תשובה. כלומר, אנחנו בשאלה, על כל העולם הזה זה רק שאלה אחת גדולה, ואנחנו לאט לאט מתקדמים, ומתקדמים תשובה, 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 תשובה. פשוט, אנחנו לא שומעים את המילים, לא לפחד מהמילים. זה אומר, זה עשה תשובה,
וואי, וואי, וואי,
זה חזר בתשובה, שאלה, תשובה. אתם אומרים את זה כל היום, נכון? שאלות ותשובות. פשוט, יש לך שאלה, זה בור גדול, שאול. אתה צריך למלא את החיסרון הזה של השאול בתשובה. אז על כל שאלה יש תשובה. לכן אתה חייב להתאמץ למצוא את התשובות, אבל אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות. אז השאלה היא דבר נורמלי לחלוטין. דרך אגב, בריאת העולם לפי תורת הסוד זה רק בריאה של שאלה אחת גדולה. אתה קודם ברוך הוא ברא השאלה, זה נקרא בריאת העולם. ובתוך העולם הזה יש בני אדם שמחפשים תשובה, 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 תשובה לכל השאלות שיש להם. יש לנו המון המון שאלות. אפילו הלחם שיורד מהשמיים במדבר נקרא מן. זה כתוב בתורה עצמה, למה נקרא מן? כי שאלו מן הוא, כלומר מה הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שולח לנו לחם כדי שנשאל שאלה. הוא התחיל את המן השתנה כבר, כדי שנגיד מה זה, שנלמד לפתוח את הפה ולומר מה זה, למה. אז כתבתי בשיעור שהמן הזה הוא ללמוד את המה של כל דבר, לא רק את האיך. כשאתה אומר לבן אדם להניח תפילין, עד היום, עד הדור שלנו, אמרת לו רק איך להניח תפילין. אתה לוקח, אתה מניח פה, אתה עושה סביבה זה, ותתתתה, וזה ככה. אמרת לו מה? אמרת לו למה? לא. לא שואלים למה. כן שואלים למה. צריך גם לזה לתת טעמים. הרמב״ם אומר, כל דבר שאתה יכול לתת לו טעם, תיתן לו טעם, כי אתה מייבש אנשים. בא אליי אדם אתמול, ואין את התפילה, כן? לא פה, בכפר, במקום אחר בירושלים, אומר לי שאבא שלו נפטר לפני שנה, הוא מחכה, מצפה שיפסיק כבר לבוא לבית כנסת לומר קדיש, נמאס לו כבר. אמרתי לו, אני ממש שמח, אתה אומר לי את זה. אומר לי, למה? כולם אומרים לי שאני רשע. אמרתי לו, לא, אתה הצדיק הכי גדול שאני מכיר. אומר לי, למה אתה אומר לי את זה? אני אומר לו, כי זה פשוט. אם אתה אומר לי שנמאס לך לומר את הקדיש הזה, בגלל שאתה לא מבין לך על מה אתה עושה. אני אומר, כן, בגלל זה נראה, אני כמו רובוט, אני בא, אומר מילים. לא יודע כלום. אמרתי לו, חסר לך רק דבר אחד, לימוד. אתה רוצה שנלמד מה זה דבר קטן, קדיש. ישבתי איתו 5 דקות, הסברתי לו רק כמה דברים קטנים. הוא אומר לי, בוא, אתה נותן לי זה. אמרתי לו, זה לא אני, כתוב, התורה זה קבלים. קצת פלפל, קצת נויח, קצת זה. אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה סתם עושה דברים, פולחן. מה, אתה רובוט? הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו לבוא ולומר מילים כמו משוגעים. לרמוס חסרה איזה נקרא. הקדוש ברוך הוא רוצה שתבין מה שאתה עושה, תעשה את זה בחסד. כשבעלך בא ואומר לך, כן? שהיחס ביניכם הוא יחס כמתו מחויב, אין לו את הרצון להתקרב, אין לו את האהבה. מה תראה את זה? מה אני תחשיב שלי תעשה את הדברים בכוח? אני רוצה שתרצה את הדברים. אם אתה רואה שבן אדם מול העיניים הוא עושה את הכל בכוח, בלי חסד, בכעס, מה אני צריך לבוא כזה? מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא מחכה לפעולות שלנו? הוא רוצה שבחיים שלך תחפש ותתחיל לבחון את הדברים ושתהיה לך תשוקה להתקרב, כי אתה מתחיל להבין דברים שלא הבנת עד עכשיו. זה פותח לך ערוצים חדשים, אתה מרחיב דעתך. אתה רוצה להתקרב אליי? כשמישהו רוצה להתקרב אליי, אני מתקרב אליי, נכון? כשמישהו מתקרב אליך יום פעמיים, שלוש, אומר לך מה נשמע, אתה בסדר וזה, אתה אומר, תשמע, הוא דואג לי, גם אני מתקרב אליי. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. כן, כשאדם עושה את הפעולה הזאת לאט 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 לאט, הוא נותן לנו, מחליף לנו את הערכות המגון שהיו לנו כבר ישנות, כן? ערכות המגן. רוח חדשה, לב חדש. כלומר, אני צריך תמיד לצאת עם רוח חדשה. כל שיעור ושיעור, כן, שיעור כשמו כן הוא, כן? מידע, שיעור. כל שיעור ושיעור זה צריך, אמור לתת לי רוח חדשה. אני צריך לתת ולהגיד, תשמע, אני מרגיש שזה מוסיף לי רוח. זו הרוח הלאומית המתחדשת בנו אחרי מאות שנות גלות. כששם בגלות לא הייתה רוח לאומית, הייתה רוח אינדיבידואלית, פרטית. כל אחד היה חושב על עצמו. כאן בארץ ישראל, שאנחנו חוזרים וחיים כאומה, עם כל הקשיים שיש, אבל אנחנו כאומה, דבר אחר. זה סיפור יפה, סיפרתי אותו אתמול לתלמידים במכון מאיר. אדם אחד בא אמריקאי אצל הרב קוק זצ"ל, ונכנס ואומר לו, כבוד הרב, נמאסתי כבר מהמדינה הזאת. הכל שיגעון פה. אי אפשר לצאת בשקט, אני חוזר לאמריקה. אומר לו הרב, כן, יפה. תגיד לי, באמריקה שמה, יש איזה מקום עם אוויר צח? הוא אומר לו, בטח. אז הוא אומר לו, איפה? הוא לא נושא מה זה, מי שגע, אני יודע, מקום, יער. אז הרב קוק אומר לו, אתה יודע מה, אני מכיר את המקום הזה, הייתי שם. אבל מעניין מאוד, כשאני הייתי שם, ראיתי רק אנשים חולים. אז אומר לו, איש, בוודאי, כל האנשים החולים הולכים לשם, כי אוויר צח. אומר לו, מעניין, ככה זה ארץ ישראל. אז ירד בארץ ישראל מחכים, אז כל החולים של העולם מתרשו פה. כולנו חולים, אל תפחדו. כולנו חולים, בגלל זה אנחנו פה בבית החולים הגדול ביותר בעולם, אבל פה אנחנו יוצאים בריאים בסוף. בחוץ, הם חושבים שהם בריאים, אבל הם מחוץ למערכת, החולים כל כך גדול שהם לא מרגישים בכלל שהם חולים. כשחולה יודע שהוא מתחיל להיות בתהליך של בריאות, של הבראה, אז הוא כבר מתחיל להיות בריא. אז אנחנו פה בבית מסוגעים, זה נכון. לכן כל ה... כן, הרעש הזאת שיש פה בארץ. ואת זה אנחנו צריכים להגיע לאט לאט. זה לא בפעם אחת, זה אחרי 2,000 שנות גלות, המחלה היא מחלה גדולה. וצריך לרפא אותה, וצריך סבלנות. הרבה סבלנות, מי שאין לו סבלנות הוא מתפוצץ, הוא לא יכול.
אחרי מאות שנות גלות נולדות בנו הרגשות לאומיות ושאיפות לאומיות אשר אומנם מתבטאות בלשון של חול, אל תפחד, זה לא חשוב, אך נדחפות הן מעומק נשמת החיים המאירה של כנסת ישראל. זה נראה לך חולים, זה נראה לך מחוץ למערכת התורנית, הקדושה, אתה באת לארץ ישראל עם אידאל כזה של תורה, ואתה רואה את הנשים שהם נגד, נגד, נגד. אל תדאג, זה ככה, זה כמו ילד קטן, גדל, 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 עד שהכל יש לפיה, זה לא בתהליך. אחד שהוא מיד. ויש לה פה שלבים, שלבים, דרגות, דרגות. מי שקרא, כתבתי בספר הקטן של פסח, יש אחד מהשיעורים שם מהסוד הפרפר. כן. אז מי שיש לו את הספר, תקראו שם את סוד הפרפר, תבינו בדיוק על מה אני מדבר. כן. סוד הפרפר זה בדיוק תהליך התפתחותו של הפרפר, מאותו גולם, מאותה תולעת, שהיא כן, מדהילה. מזה יצא פרפר בסוף, ומי שאין לו סבלנות הוא מסתדר. יש שם תהליך בלי סוף, כל פעם שאתה חושב שהפרפר יצא, אתה רואה את התהליכים הפוכים, חוזרים, כאילו, רטרואקט, הכל חוזר אחורני. לפני שהפרפר יוצא, אתה כמעט באותה מדרגה כמו הביצה הראשונה של הדחל. למרות שהיו הרבה הרבה תהליכים של התנחלות ודיאפוזה וכל מיני דברים שבטבע ובמדע, ורק בסוף שכולם כבר ברחו את מהחדר, כן, אולי זה היה פרפר יצאים עם הסיגונות שלך, כן, כולם כבר עזבו את האולם, נשאר כמה יחידים שהיה להם סבלנות, פתאום הם רואים את הפרפר. זה בדיוק ככה גאולת עם ישראל. אין, אתם נגאלים, אין בני ישראל נגאלים עד שהתייאשו מן הגאולה, ככה כתוב במסכת סנהדרין, זה יופי. כנראה שיהיה ייאוש גדול, עייפות גדולה, אנשים כבר לא יכולים. אז אנחנו צריכים לרומם את הדור הזה, להסביר לו את התהליך, שהתהליך הוא טבעי, הוא ככה צריך להיות. הפוך, שאני רואה שהתהליך הוא בדיוק כמו שכתוב, אני צריך להתמלא באופטימיות. זה בדיוק מה שכתוב. עוד קצת זמן, קצת סבלנות. אבל תבנה, אל תחכה, אל תמתין בפסיביות, תהיה אקטיבי בהמתנה הזאת. בשלבים המתקדמים של הגאולה מופיעה התשובה. תחילה בקבלת עול מלכות שמיים ואת רוחי אתן בקרבכם. כלומר, מי שקרא את הפסוק ביחזקאל שם, למד וז, זה פסוק שהוא לא... אני אקרא לכם, תבינו על מה מדובר פה, ביחזקאל למד וז. תבינו כמה הקדוש ברוך הוא מכבד את הכסף שלנו. תראו מה כותב כאן. הנביא, אני מזכיר לכם שכשנביא מדבר, זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, כן? נביא לא מדבר מעצמו, הוא לא מוציא שום דבר מעצמו, הוא פשוט צינור לאורו יתברך. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה את בית ישראל, כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. כלומר, יחזקאל אומר לנו מושג חדש של חילול השם, זה כשאנחנו לא גרים בארץ ישראל. דתי, לא דתי, לא מעניין אותי. לחיות בחול זה חילול השם, ככה אומר הנביא פה. כן? למה? בגלל שהגויים אומרים, אתה רואה את זה, זה יהודי שם, יש לו ארץ, אבל זרקו אותו משם. הקדוש ברוך הוא שלא כאילו, יש לו הקדוש ברוך הוא בורא עולם, כן? הנה הוא זרוק בין הגויים, מחופש לאיזה, לא יודע מה. הוא לא נמצא במקום הטבעי שלו. וקידשתי את שמי הגדול, תראו מה כתוב שם. ולקחתי אתכם מן הגויים, כן, קדוש ברוך הוא לוקח אותנו, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, אנחנו רואים את זה, נכון? עולים, עולים, עולים לארץ, זה לא איזה יעד שאתם רואים אותה, פשוט אנשים קונים כרטיסים של אלעד ובאים לארץ, זה נקרא קיבוץ גלויות. אל תחשבו שהקדוש ברוך הוא זה כמו בסרטים, לא יודע מה אתם מדמיינים, אנשים חושבים שזה, כן? שמישהו יבוא אליי, יגיד להם, תעלו, כן? לא יודע, קולות מהשמיים. פשוט מאוד, הדברים הם טבעיים, אתה פשוט לא יכול יותר. אתה אומר לאישה ולילדים, עולים לארץ, אי אפשר יותר. ככה זה מה שהולך בראש, אנחנו יודעים, כן? אנחנו עלינו מצרפת. אנחנו יודעים על מה מדברים. יש לנו יתרון על אלה שנולדו פה. מה היתרון? שאנחנו היינו בחוץ,
ואנחנו עדיין עם האידיאל הזה, שאלה שנולדו פה בכלל לא יודעים, הם חושבים שהכל טבעי פה. הם לא יודעים מה זה להיות בחוץ ולהתגעגע ולרצות לבוא לפה עם הכוח הזה. יש עוצמה של אלה שנולדו פה, התעייפו ממנה. לנו יש דם חדש, כוח חדש מאוד. ואני לפעמים אומר להמציא, לכו לסיור, יש כוח, אני רוצה להמציא, לך תנוח, אני עובד. אז מצד אחד יש חסרונות, מצד אחד יש יתרונות. לגעת בתומעה הזאת של ארץ העמים ולהתגעגע ולכל כך לרצות לחזור לכאן. אז בהבאתי לכם אל אדמתכם וזרעתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומעותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. תשמעו, בינתיים האדם כאן לא עושה כלום. הקדוש ברוך הוא עושה הכל בשבילו, מביא אותו לפה. כן, למרות שהוא קונה את הכרטיס שלו, אבל זה הכל התעוררות מלמעלה, אין כלום. כלומר, אני לא מדבר בכלל על דת בינתיים. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתם בקרבכם. זאת אומרת, אני חי, אני מרגיש שאני קם לתחילה, כן, אני הופך להיות מאוד מאוד. זה מה שהכי מפחיד את העולים החדשים. הילדים באים לפה, הם מיד רצים אצל הרב. בחול הילדים היו כמו מחשבים. מגזים, באים לפה, מה זה? טוב עבורו, בוחים הרבה, לא רואים אותם, לא רואים אותם, באים רק לשתות וחוזרים אותם החוצה, רצים כל היום ברחובות, כל היום הזה, הכל, מה זה? לא סולטים עליהם. כן. אז הרב החכם אומר להם, כן. כשהם באו לפה הם חזרו לטבע, הטבע האמיתי שלהם, אז הם מפחיד את ההורים. אבל זה טבע. מי שלא אוהב את הטבע הוא חולה. רוח חדשה אתם בקרבכם, בהצלירות לי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. בינתיים לא דתיים, לא כלום. ואת רוחי אתם בקרבכם, תראו כמה שלבים, כן? ורק בסוף, זו המילה האחרונה, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. עכשיו אני אעשה משהו שאתה תחזור עכשיו, אתה תבין ואתה תחיל לקיים תורה ומצוות, אבל כמה שלבים כבר עברו? כלומר, יהיו אנשים שעולים לארץ ולא יעשו כלום, ובשלבים הראשונים לא יהיה כלום, והכל יראה לך מאוד 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 אנטי דתי ואנטי קודש ואנטי הכל. בשלבים אדוני, תראה מה אומר לך את כל פה. אז בסוף התהליך, ומשפטי תשמעו ועשיתם. ואז הפסוק הבא, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתי לכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אראה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל תומעותיכם, וקראתי לדגן, והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב, וכו' וכו'. כלומר, אנחנו רואים שזה תהליך, ברוך השם ארץ ישראל, מתפתחת, למרות כל הבלגן, יש לנו פירות מהכי יפים בעולם, אפילו חתמנו חוזים גדולים השבוע שכולם מקנאים בנו. כן? שמעתם על החוזה הגדול שנחתם? כן? לא שמעתם? כן, העשיר השני בעולם, כן? הוא חתם חוזה עם מדינת ישראל שזה מכפיל לנו את הכסף של כל המדינה פי לא יודע כמה. הסתגעו אנשים, פתאו פה חגיגה גדולה כל השבוע. זה לא איזה יהודי, הוא לא יהודי, כן? פשוט ביזנס, לא, הוא לא יהודי בכלל, ולא ציוני ולא כלום. ביזנס מן. לא יהודי בכלל. לא יהודי. 2400 אנשים שעובדים והשקיעו בארץ ישראל, במדינת ישראל, כסף רק בגלל הביזנס. למה? כי הם מאמינים שעוד מעט תהיה פה משהו שכל השאר מתחיל למות. זה אופטימיות גדולה. אז מי שלא רואה את הדברים האלה, אם אתה לא רואה את הגאולה גם בדברים האלה, אתה לא מבין מה זה גאולה? אתה חושב שגאולה זה רק ללכת מספרים ברחובות ולעשות ככה? גאולה זה כל הבניין הזה. זה הגאולה. זה דבר מאוד טבעי. זה הכוח של הנביא. זו התוועדותנו השלמה לקודש האלוקי הגנוז בתוכנו, ואשר הוא זה שדוחף את כל תהליך הבניין והיצירה. כאילו מה שנראה לי זר, הוא בעצם נדחף מהכוח הפנימי הזה. כמובן שאנחנו יודעים את זה. אבל מי שלומד יודע שיש דחף פנימי לכל התהליך הזה.
ומתוך כך ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. עכשיו הוא מסיים בדיוק מה שקראתי לכם, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. זה סוף התהליך. כשתתחילו לשמור תורה ומצוות, זה דבר התהליך האחרון, קיום המצוות בפועל, תשובה מעשית מפורטת. זה נכון, זה גם חלק מהבניין, אבל זה לא בהתחלה. כלומר, כשתראה שהדור הוא לא כזה, אל תתייעף, תעזור לו. זה תהליך מתקדם.
פרדוקטליות, או לפחות לאדם יותר קשור לשמוע את זה, שמצד אחד תקשיב לדור, עדיף לצא עליו, תלמד אותו, מצד שני, זה תהיה שווה לו, אל תרגיש אותה יותר ממני, ומצד שני, אתה מבין מה כבר לאן צריך ללכת. ואז לא במה ללמוד, אתה לומד את הדור. וזאת אומרת, כל מיני אמרת שאנחנו עדיין לא בדתי, לא בדתי, אבל
בסוף מגיעים לזה. למה?
וזאת אומרת שכאן עכשיו נמצאים האדם הדתי מרגיש שהוא יודע לאן צריך ללכת, ולמרות שהוא רוצה לכבד, הוא יודע
שצריך לענות
וצריך לכבד, אבל הוא
הבנתי את השאלה הזאת, אומרת שאת אומרת שזה כאילו כלום, אבל יש כבר בתת מודע לזה שבסוף אני רוצה להביא אותו אליי. קודם כל, אנחנו כמאמינים, כן, יודעים שיש כיוון לעולם. אנחנו לא סתם חיים באוויר, אלא שמה שאנחנו אומרים זה שהטבע האמיתי שלנו זה זה, זה האלוקי הזה. כלומר, אני לא אומר את זה מתוך התנשאות שאני אביא אותו אליי, אני פשוט מביא אותו אליו. כלומר, אני עוזר, כן, כמחנך, כמובן, עם ההרגשה ועם האמונה הזאת, אם אין לי את האמונה הבסיסית, אבל יש לי סבלנות, זה בסדר, אני מכבד את הסבלנות הזאת. אבל אני כמאמין, אני יודע שיש בורא לעולם, שיש השתתפות של הבורא הזה בעולם, ויש הכוונה, הולכים לכיוון משהו.
הפוזיציה
של מחנך, דתי, בעצם יוצא
כל אדם דתי,
ולא
מאמין, דתי,
מחנך. לא,
אני
מדבר עכשיו על
מאמין,
לא אדם דתי.
אבל
המצב הסופי זה תשמרו את... יפה, מה זה לשמור את המצוות? עוד פעם, אם המצווה זה דבר שהוא כפייה מלמעלה, כדבר זר, איזה מוסר כובש מלמעלה, אני מסכים איתך. הלימוד שאנחנו לומדים זה שהדבר הוא לא בחוץ, הוא בפנים. שהתורה היא לא בחוץ, היא פנימי. זה מה שהתחלתי בתחילת השיעור שאלוהי נשמה שנתת לי תאורה. כלומר, אני כל כולי בתוכי הקודש הזה שאני מדבר עליו. פשוט עוד לא הוצאתי. זה גנוז בתוכי. זה סגולה שיש לי אותה. אני לא מסתמש באנרגיה הזו. זה כמו שמדען יגיד לנו, יש לנו 100% במוח, ועד היום השתמשנו רק ב-3%. אז הוא מתנשא? לא. הוא יודע שיש 100%, ואנחנו פשוט טיפשים, אנחנו עושים רק 3% מהדבר הזה. כלומר, יש לנו כוח להוציא את זה, ולהוציא את זה, ויש 70-97% עוד השתמשנו בו. אני כאן בא ואומר, כן, מה שחזל מלמדים אותנו, מה שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, כמאמין, כן? שיש כוח שהוא ניתן לגמרי. הוא כאן, אלא שהוא גנון, הוא סתום, הוא בתוך חופשה, בתוך מעטפת. ואני מחויב לאט לאט לפתוח ולהוציא את כל מה שמפריע, את כל הקליפות, עד שאני נשאר חשוף לאור הזה. כלומר, זה לא משהו שבא זר וכופה עליי דברים מבחוץ ונמאס לי איזה מוסר שבא מלמעלה ואומר לי, תעשה ככה ותהיה ככה, אני אשנה אותך. לא. היום אתה השתנית מהטבע, אני רק רוצה להחזיר אותך לטבע האמיתי. ההפך הוא הנכון. האדם שמושך אותי לצאת מהכיוון האלוקי הזה, זו הכפייה האמיתית. כי הוא לא מאפשר לך לחזור לטבע. מעניין שתמיד מדברים על כפייה דתית ואף פעם לא על כפייה חילונית. כן? כי חושבים שהדת זה דבר זר, שאתה מביא אותו עליך, והחילוניות זה הדבר הכי טבעי שיש לנו. אנחנו אומרים הפוך. האלוקי, האמונה הזאת, זה הדבר הכי טבעי שיש לנו, וכל דבר שאנחנו חיים אותו בצורה אחרת, זה דבר שהוא סתה מהמסלול שלו. ואני פשוט מחזיר אותו לטבע. בסוף, כשאתה עושה את המצוות, כן, את החוקים והמשפטים, אתה לא עושה אותם בגלל שמישהו אמר לך לעשות אותם, אלא פשוט זה הופך אצלך טבע. אברהם אבינו, לא היה תורה, לא היה מתן תורה, לא היה שום מצווה בעולם, אף אחד לא דיבר על מצוות, והוא עשה, אומרים לנו חכמים, את כל המצוות כולן, איך? היו לו סריק ליות ועצות, ככה כתוב בגמרא. מה רוצים לומר לנו חז"ל? שפשוט אברהם אבינו השיג את הטבע שאני מדבר עליו, לבד, בטבעיות. כלומר, אם אני נשאיר אותך באי בודד, זה מה שאת תהיה עוד מהשנה. אם תעשי את העבודה, תחזרי לזה בסוף. כן, אני שם מגיע, כן? זה מה שעשה אברהם. אברהם היה לבד, מעבר לנהר, לבד. כל העולם מצד אחד, והוא מתחיל לחפש, 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 וחוזר לאט לאט לטבע שלו. והוא אומר, תשמע, אני מרגיש שאני צריך לעשות בית מילה. לא יודע למה, זה דבר מאוד זר לכולם, כן? ופתאום הוא הראשון שעושה את זה בעולם. איפה זה בא? אני מרגיש שהיום אני צריך לאכול מצות. מה זה מצות? אין יציאת מצרים עדיין. לא יודעים מה זה עם ישראל עדיין. אין כלום. למה אתה אוכל מצות? ומתי אתה אוכל מצות? ב-15 לחודש ניסן. מה ידע אברהם את כל הדברים שעוד מאות בשנים יצא עם ישראל באותו תאריך? אומרים לנו חז"ל פשוט מאוד, מה שקורה בהיסטוריה זה רק הלבשה על הטבע האמיתי, אבל הוא לא היה צריך את זה, הוא מצא את זה לפני. ומכאן אנחנו מלמדים דבר עצום, שאם אני חוגג את חג הפסח ב-15 לחודש ניסן, זה לא בגלל שיום אחד בהיסטוריה זה מה שקרה, הפוך, האנרגיה קיימת ביקום ב-15 לחודש ניסן, והיהודים של אותו דור פשוט ניצלו את האנרגיה הזו בזמן הזה. כלומר, אפילו לפני יציאת מצרים, אם הייתי חכם, הייתי יכול לצאת ממצרים בחודש ניסן. והיום, כשאני לומד את הלימוד הזה, אני גם צריך להשתמש באותו עניין. כלומר, כשמגיע ה-15 לחודש ניסן ואני יושב בליל הסדר בבית, אני לא צריך לספר סיפור על סבא רבא שלי, אלא אני היום מסוגל שהתאריך הזה, אני חוזר לצאת מכל מה שחוסם לי את החיים. וכל המרבה הרי זה מסובך, וכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא. זה הסוד, זה העניין של הסוד. כלומר, כל מה שאני מדבר פה זה לחזור לטבע האמיתי שלנו, פשוט מאוד. לא אני אומר את זה כדי להביא את האנשים לתת להם צורה מחודשת, לא, הפוך, להוריד להם את הצורה הלא נכונה. כי אני מאמין, אני חייב להעביר גם מסר, והמסר הזה לא אני מחק אותו, וזה הכוח לחזור לטבע. כשאני אומר טבע, אני לא מדבר על טבע שאנחנו מדברים עליו באופן פשוט, כן טבע, אני מדבר על המציאות הפנימית הכי הכי מושלמת שלי בטבע האמיתי כפי שנבראתי. האלוהים עשה את האדם ישר, כך אומר שלמה המלך, והם ביקשו להם חשבונות רבים. כל מה שאנחנו עושים היום זה הכל שתייה וחשבונות ובלבולים וקליפות וקליפות ומעטפות על האמת הבסיסית הזאת המאוד מאוד פשוטה וישרה. וכל הלימוד הזה הוא פשוט להוריד עוד קליפה זאת, קליפה זאת, קליפה שאני מוצא את האמת הזאת. והוצאתי את לב האבן ונתתי לכם לב בשר, יאמן, זה שלבים שלבים, וזה לפעמים לוקח הרבה שנים אפילו בחיים שלנו. כן, עד איזה גיל, כן, התחלנו קצת להכיר את עצמנו. וכשאנחנו רואים את הילדים, אנחנו רוצים שבגיל 15 כבר יביאו לסוף. אתה לא זוכר איזה שטויות עשית עד גיל 30? עד גיל 40? כן? אז זה פשוט לומר את זה, אבל תמיד כשאנחנו חוזרים לתהליך, אנחנו אותם נופלים כן, אין לנו סבלנות. אין לנו סבלנות. והסבלנות הזאת היא פשוט, כן? כשאתה יודע, כלומר יש לנו חידוש ביחס לפילוסופיה היוונית, יש לנו חידוש גדול שאנחנו מאמינים שאנחנו הולכים לכיוון של משהו, יש בסוף משהו אצל חוכמת יוון ועיגול, לא עושים משום מקום,
פשוט העולם נמצא, ואני עובר אצל מי ואני הולך, ואחרי יבוא ילד ויפי. הם כיוון הולכים לשום אחר. אצלנו מסתובבים, אבל עולים. זה ספירלה. אני הולך לכיוון, יש משהו בסוף. אני נשיג משהו בסוף התהליך. כלומר, יש לי יושב בתוך העיגול הזה. יש לי קו, יש לי תקווה, תקווה מלשון קו. אני הולך לכיוון מיוחד. אני יודע שבסוף התיקון הזה אומרים לי, כן? אני צריך אמונה. אבל מי שאמר והיה, העולם אומר לי, תמשיך, תמשיך, אתה תמצא את זה בסוף. אל תתאר, תתקדם. אתה חושב שאתה מסתובב בעיגול? אתה לא מסתובב בעיגול. מה שעשית השבת, שבת הבא זה באותו מקום, רק קומה אחת עליונה יותר. ועוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה. ובסוף אנחנו מגיעים לשלב הזה הנקרא גאולה. כמו גאולת האדמה, כך גאולת הנפש, כך גאולת הזמן. אני פשוט מוצא את האור הזה שתמיד היה פה ולא ראיתי, שתמיד היה נמצא ולא השקתי. כמו מדענים שאומרים לנו, מצאנו כוכב חדש. מה מצאת? הוא תמיד היה. אתה קטח לבוא אותו. הכל נמצא, אנחנו לא רואים. ואנחנו מנסים עם הלימוד לאט לאט להוריד את מה שמסתיר כדי לראות דברים יותר ברור. כמובן צריך לעשות ביאורים גדולים או שאלות ולחפש ולחקור ולא לקבל סתם הכל כמובן מאליו. להיות אמיתיים אבל בסוף.
היום
ההתקדמות נקרא
למשולש שהוא בעצם זה לא יותר מורכבי, כי אדם מבוגר הוא לא יותר טוב מילד. אנחנו הרבה פעמים אומרים, הטון של הילד, התאורות של התואר של הילד, אלא שפשוט הוא, הילד מתרחב, ככל שהוא גדול, אז הוא מפיס...
אנחנו לא אומרים שהוא יותר טוב, אבל הדעת של הזקן, כפי שהתורה רוצה שהוא יהיה, הוא כמובן הרבה יותר מפותח ומשוכן מילד. לילד יש תואר בסיסי, אבל אם הוא נשאר עם המדרגה הזאת ויש לו גוף של זקן, אנחנו נגיד שהוא חולה רוח, נכון? יש לו רמה שכלית של ילד בן 3, זה לא כל כך בריא לומר על אדם שהוא בגיל 70. כלומר, הזקן היהודי זה שקנה חוכמה. כלומר, ככל שאתה מזדקן אתה הופך להיות הרבה יותר מלא, כן? עם דעת, עם בחירה, עם מודעות לכל מה שקורה בחיים. זה לא אותו
דבר. זה תהליך של עיבוד, התקלקלות.
לא, 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 זה מה שאני אומר. בזקן היהודי, הוא שומר על התואר הילדותי הזה, וקונה לו קניין של זקנה, של דעת. ולכן רבי נחמן מברסלב קורא לו זקן וימית. הוא אומר, אתה צריך להיות זקן, אבל אל תאבד את מה שאת פוחדת לאבד, וזה נכון. את הימית הזה, את הילד הקטן הזה שבך. אתה תמיד צריך להישאר ילד קטן בתואר, אבל עם כל השכלול הזה, וכל הידע, וכל הבניין הרוחני הזה של הזקן. ושניהם ביחד עושים. נער הייתי, גם זקן. גם, ביחד. הפוך, הפוך, מי שפוחד להזדקן יש לו בעיה. זה אותם אנשים שחושבים שבסוף יש רק חושך, מה זה, הכל נגמר. זה לא נכון, זה לא יהודי בכלל. כל צלב ממלא אותך יותר. אתה צריך להרגיש שאתה כל כך מלא היום, אתה יכול להחליט. זה העושר האמיתי. וכשאדם הוא שבע, כן? הוא אומר, אני כבר לא רוצה לראות לילדים, נכדים מסביב, הוא אומר, אין לי, זה בסדר, אני יכול ללכת, אל תדאגו, אני שמח, אני מלא. אנחנו תמיד פוחד, ותמיד שומר, כן? והעיקר שלנו מקמתים לכל מיני פונים, כן? זה מבעיה בזה. זה מראה על חולשה מאוד גדולה, כי אתה בעצם דואג רק לחלק הזה. לפן החיצוני למעטפת. אתה לא מבין איך זה עובד. הרי זקן בן 80, הוא מרגיש שהוא זקן. היום יש פה נשים בכל הגילאים, כן? את מרגישה שאת מזקנת, את זקנה, הנשמה שלך תמיד באותו גודל, באותו, כן? ברעננות הזאת. מי שמזקן לחיצוניים, והוא משפיע על הפנימי, והוא אומר לו, תראה, אתה מכוער יותר. זה לא נכון, כי אנחנו תמיד מתעסקים רק בחוץ. אם אתה שומע על הנשמה שלך, היא בדיוק כמו שהייתה בהתחלה, רק השתכללה ונבנתה יותר. כלומר, מה זה נבנתה יותר? גילית יותר ממנה. הוצאת ממה שהיה בפנים, מכל הפוטנציאל הזה החוצה. אז מי שמגלה את ה-100% הוא צדיק גדול. מי שגילה מכל הנשמה שלו 1%, הוא חולה גדול. כל השאר נכנס בפנים, נשאר בפנים. תקוע. לא גילית כלום. זה כמו נפט שלעולם לא מצא דפרור. אז הוא לא יכול להתבטא, לא עושים ממנו כלום, חבל, הוא בא לעולם בגלל כלום. אז אנחנו לא רוצים לאבד, כן? יש אותה, אותה ברכה מפורסמת, שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. מצד אחד אל תיבהל, אל תעשה את הכל כמו משוגע, מצד אחד שלא ניגע לריק, שכל החיים שלנו לא היו באפס. ובעזרת השם, לאט לאט אנחנו בונים את התהליך הזה ולראות איך בתוך המנגנון הזה אנחנו גם בונים את הפרטיות שלנו, אבל מתוך הכלל הגדול, בתוך הכלל הגדול.